30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
K-pop, מוזיקה דרום קוריאנית, בהגשת מקס צ'רנוגלד.
I'm on your side, I'm on your side, I'm on your side, let's bring it baby.
Modern 걸 걸어 준비됐어. ערב טוב מאזינות מאזינים, 7:05, יום שני, ובשעה הקרובה כאן ברדיו סול, ממלכת הקיי-פופ, כמו כל שבוע. www.radiosol.co.il, האתר של רדיו סול, שדרכו אנחנו מאזינים לכל התוכניות של רדיו סול, גם לתוכנית שלנו. אפליקציה רדיו סול ישראל, מורידים לטלפונים שלכם, גם לאייפונים, גם לאנדרואידים, ושומעים אותנו 24/7 בכל מקום שיש שם אינטרנט, זה אומר שכמעט בכל מקום בעולם. K-Pop Radio IL, K-Pop קו תחתון, רדיו קו תחתון IL, הפרופיל שלנו באינסטגרם, ששם אנחנו גם מעדכנים אתכם בכל מיני דברים מעניינים הקשורים לנושא של התוכנית שלנו. אז היום בתוכנית, תוכנית קצת מאוחדת, קצת במתכונת אחרת, כמובן ב-DPZM כבר מחכה לכם עם הפינה השבועית שלה, אבל היום הפינה היא תהיה יותר רצינית ויותר גדולה, אבל מאוד מאוד מעניינת. היום אנחנו ממשיכים סדרת הכתבות של עדי בנושא של דווקא צפון קוריאה, והיום יש לנו גם אורח מכובד, דוקטור אלון לבקוביץ', שחלקם בטוח מכירים אותו גם מההרצאות שלו, גם מהפוסטים שלו בפייסבוק ומאירועים שונים. אז לכבוד האורח ולכבוד הנושא המעניין, אנחנו נתחיל את הפינה מוקדם יותר, משהו כמו 7:15 בערך. אז מי שעוד לא יתחבר, תמסרו לו שיתחבר, כי באמת באמת הולך להיות משהו מעניין. ומה היה לנו? מה היה לנו השבוע? בעצם זה לא השבוע, זה כבר בשבוע שעבר, סוף סוף היה אירוע גמר של פסטיבל קוריאה העולמי, החלק הישראלי. למי שעוד במקרה לא מכיר, אני מזכיר ששגרירויות קוריאה בכל העולם מקיימים פסטיבל קוריאה העולמי בכל מיני מדינות, שבפסטיבל קודם כל יש אירועים היכרות עם חברות קוריאניות, עם התרבות הקוריאנית, ושיא של האירוע זאת ההופעה של הפינליסטים של התחרות, תחרות הקיי-פופ, מתחרים רקדנים וזמרים, זמרות, רקדניות, ולמי שמנצח, קודם כל מי שזוכה מקבל פרסים שווים משגרירות קוריאה ומחברות שונות, וגם יש לו זכות להשתתף ב, לא יודע איך זה הולך שם, הגרלה או גם בחירות בין הזוכים בכל המדינות, בוחרים ברקדנים ובזמרים שמגיעים לקוריאה, מופיעים באירוע הגדול של הפסטיבל, ונראה ונאחל הצלחה גם למתחרים הישראלים. אנחנו אולי בשבוע הבא נדבר עם מישהו מהזוכים, ואגב, אם אני כבר מדבר על זה, אז מי היו הזוכים? אני לצערי, לתוכנית הבאה אנחנו נספר קצת על כולם, לפחות נזכיר את כל המשתתפים. הפעם נדבר רק על הזוכים, אז בחלק של הריקוד להקת ווינדר קיבלה מקום שני, אגב גם בשנה שעברה הם הגיעו למקום השני, ומקום הראשון, במקום הראשון זכה להקת רווייבל. ובין הזמרים במקום השני הייתה זמרת עדות, ומקום ראשון קיבל הרכב TCS, גם מוכר לנו משנה שעברה, ואני מאוד מאוד מקווה שעוד פעם בשבוע הבא בתוכנית נדבר עם מישהו מהם כאן בשידור. אז שוב, מאחלים לזוכים להגיע לאירוע גמר בקוריאה, כי זה באמת הזדמנות אולי חד פעמית ככה להופיע על הבמה בקוריאה עם להקות הכי גדולות קוריאניות. אז עד שאנחנו מחכים לאורחים שלנו, נשמע קצת מוזיקה, דברים חדשים, אגב, דברים חדשים שהתפרסמו ממש בימים האלה.
Hero. We're going straight to the top. Come to show them the vibes. We're the new kids on the block.
Hello, new kids.
회색빛이 거리를 전부 뒤집어 놔. We're the new kids on the block.
We're the new kids.
휘몰아칠 게 좀 더 정신 없게 느낌 맞다라는 너.
뜨겁고 차갑게 오가는 빛에 날 사로잡아가.
Yeah. 돌아갈 수 없게 해 사랑할 수 없게 해 미안하고 고마웠어 행복했고 참 많이 사랑했어 너를 소개해줘 난 죽었어 오늘뿐이고 내 맘은 널 다시 붙잡고 싶지만 보내주는 것도 흘러주는 것도 나 위한 사람이니까 어색한 시간만 지나갈 뿐 눈부셨다면 우리 시절이 가장 아픈 장면이 된 걸 이제서야 알았어
오케이 שיר כזה יפה אבל טוב אנחנו בכל זאת קצת נשתיק אותו ונפסיק אותו כי כבר מחכים לנו על הקו גם עדי פזם, המנחה של הפינה שלנו הקבועה, וגם העורך שלנו, דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לפוליטיקה ויחסי חוץ של קוריאה הצפונית וקוריאה הדרומית, והיום עדי תמשיך בעצם את, את הנושא שלה, שהיא מספרת על צפון קוריאה. קודם כל, ערב טוב, עדי.
ערב טוב מקס, מה נשמע?
בסדר גמור, דוקטור לבקוביץ', ערב טוב.
ערב טוב למקס ולעדי.
יופי, שומעים? אתם שומעים אחת את השנייה גם?
כן, אני שומעת.
יופי. בסדר גמור, אז לפני שעדי תתחיל, אני אבקש ככה שתי מילים, בבקשה, דוקטור לבקוביץ', על עצמך. מי אתה, והכי חשוב, הכי מעניין, איך אתה בעצם התחברת לכל הנושא הזה של אסיה ושל הקוריאה, או קוריאות?
כשאני התחלתי את לימודיי באוניברסיטה העברית לפני שנים רבות, ההתמקדות הייתה בעיקר סין או יפן. קוריאה לא הייתה מדינה חשובה ללימוד בתקופה ההיא, והתאהבתי במדינה וראיתי את זה מעין כמסע צלב להביא את קוריאה למרכז הבמה האקדמית. לשמחתי, מה שהיה פעם מדינה שולית באקדמיה היום הופכת להיות מדינה מרכזית, היא חשובה, הכלכלה העשירית בעולם, אבל כיום יותר קל ללמד על קוריאה מאשר היה בתחילת דרכי האקדמית, וזה דבר חיובי. המדינה הזו מעניינת מאוד, לא רק בתחום הביטחון בחוץ, בתחום התרבות, ההצלחה של הקיי-פופ, דרמה הקוראנית, האוכל הקוראני שזוכה להצלחה אדירה בעולם. בקיצור, מדינה שראוי לבקר ולהתעניין בה.
כן, אולי על זה אנחנו נדבר, אולי נעשה תוכנית מיוחדת, גם נדבר איתך יותר על, על כל התחומים האלה, אבל היום יש לנו נושא מיוחד, ועדי בבקשה, המיקרופון שלך.
תודה רבה מקס, דוקטור לבקוביץ', שלום שוב. אז כמו שמקס אמר, באמת היום אנחנו נדבר על צפון קוריאה, באמת שמקס לקחת לי את השאלה הראשונה, כי זה באמת מה שרציתי לשאול את דוקטור לבקוביץ', כי היום כשאני חושבת על קוריאה זה נראה לי מאוד מאוד הגיוני למה אנשים נכנסים לתחום הזה, אבל אם אנחנו לוקחים לשנות ה-90 שקוריאה הייתה איזו מדינה מאוד מרוחקת בצד השני של המפה, זה מאוד מעניין לדעת איך אנשים נכנסים לתחום הזה. דיברנו על זה, אלון, דוקטור לבקוביץ', שאתה... אוקיי. אז דיברנו על זה שאתה בעצם מתעסק במדיניות חוץ גם של צפון קוריאה וגם של דרום קוריאה, ורציתי לשאול אותך לגבי בעצם הנשק הגרעיני וכל הפיתוח המתמיד של הנשק הגרעיני. זה לא סוד שקים ג'ונג און עובד על הפרויקט הזה במרץ, וגם לאחרונה אנחנו שומעים הרבה דיווחים גם מקוריאה הדרומית וגם מיפן, מצפון יפן מאזור של הוקיידו, שבעצם מגיעים לשם כל מיני טילים במסגרת ניסויים צפון קוריאנים. אז השאלה הראשונה שיש לי אליך היא שאלה אולי קצת טריוויאלית, אבל אני חושבת שיכולות לעלות כל מיני השערות, זה למה בעצם קים ג'ונג און מפתח גרעין? האם זה כדי להתחמש כנגד האמריקאים? האם הוא עושה את זה כדי שזאת תהיה איזושהי מטרת על שתפיח את התושבים הקוריאנים מהמשברים הפנימיים? האם זה איזשהו ניסיון אולי לכבוש את קוריאה הדרומית שוב ולהכניס אותה תחת הממשל שלו, ואולי להתנקם ביפן על האגרסיביות שהפגינה בכיבוש? אני מאוד אשמח לשמוע מה אתה חושב בנושא הזה.
בשמחה. לא כל התשובות נכונות, כמו במבחן האמריקאי, אבל מי שהתחיל בפרויקט זה סבא שלו, קים איל סונג, אביו קים ג'ונג איל המשיך בזה, ויאמר לזכותו במרכאות כפולות ומכופלות של קים ג'ונג און, שבתקופתו הקצרה מאז מותו של אביו, הוא נתן גז והגיע להישגים מרשימים מאוד בתחום הטילים, כמות הטילים שהוא, מנעד הטילים שהוא פיתח, או לא במו ידיו, אבל הדגש הוא נתן לתעשייה לפתח טילים בקצרי טווח, טווח בינוני, והיהלום שבכתר זה הטיל הפן יבשתי, שכבר נוסה מספר פעמים, בחלק מהמקרים הוא לא הגיע ליעדו, אבל מראה על הישגים מרשימים שתחת ממשל קים, ומעלה שאלה כמה קים ג'ונג און משקיע בפיתוח של העוצמה הצבאית, וצריכים להבין שיש לזה מחיר. ברגע שאתה משקיע כל כך הרבה בצבא, בפיתוח יכולות צבאיות, מי שסובל זה בעיקר אזרחי המדינה. אם אין לנו זמן, דבר על בעיית הרעב והמזון, במיוחד לאור המצב הגלובלי, הכלכלה הצפון קוריאנית נפגעת. לאורך השנים, זאת אומרת, לאורך התקופה של הסבא, האבא, בעיקר אביו, היה דיון האם באמת המטרה היא פה להרתיע, או אולי להרתיע מול האיום המרכזי שזאת ארצות הברית, או להשתמש בזה כקלף מיקוח. בתקופת אביו, קים ג'ונג און, זיכרונו לברכה, היו הערכות שאולי זה ישמש קלף מיקוח על מנת להשיג הטבות מארצות הברית, אבל נכון היום, אם בעבר זה בתקופתו של דונלד טראמפ, האמריקאים חשבו שאולי קים ג'ונג און יהיה מוכן לוותר על הנשק הגרעיני שלו לטובת הטבות כלכליות, הורדת הסנקציות, פיתוח כלכלי מואץ, קים ג'ונג און הבהיר בצורה ברורה שנה משתמעת שתי פנים, שהנושא הזה של ויתור על תוכנית הגרעין הוא לא פתוח למסע ומתן נכון לעכשיו. המטרה המרכזית היא להרתיע. שלב המטרה נוספת זה למכור את היכולות הצבאיות שלהם לכל מי שמוכן לקנות את הטובין שלהם, והחלום של לכבוש את תיקון, לא לכבוש אלא לשחרר את קוריאה הדרומית, זה חלום שכולם חלמו עליו, אבל כרגע הוא לא ריאלי. קוריאה הצפונית אולי תוכל להרוס את קוריאה הדרומית, אבל בכל תסריט מלחמה היא תפסיד, אבל המחיר שקוריאה הדרומית במקרה הזה תשלם, מכיוון שהיא כלכלה גדולה פי כמה מקוריאה הצפונית, הוא יהיה גבוה מאוד. אז יש כמה סוגיות שקשורות ליפן, את צודקת, ההיסטוריה של הכיבוש, אבל זה לא הגורם שיביא לכך שצפון קוריאה תשקיע משאבים כל כך אדירים בפיתוח נשק גרעיני או טילים.
הבנתי, תודה רבה, זה מאוד מעניין. אני כן יכולה להגיד שבהמשך אני אשאל לך קצת על אידיאולוגיית הג'וצ'ה ואיך היא השתנתה, אז אני חושבת שהסוגיה של רעה שגם צפה ביוני האחרון בצפון קוריאה תעלה, ואתה תוכל גם לדבר על זה. אבל לפני זה הייתי רוצה לשאול אותך איך האיום הצפון קוריאני נתפס בעצם על ידי קוריאה הדרומית וגם יפן, ואיך מדיניות החוץ והביטחון שלה בעצם השתנתה בעקבות האיום הצפון קוריאני שהולך ונהיה יותר ויותר משמעותי במרוצת השנים.
אז בוא נבחין בין יפן לבין קוריאה הדרומית. יפן, ומי שהחל בשינוי במדיניות הביטחון של יפן, זה ראש ממשלת יפן שנרצח, שינזו אבה. במשך שנים המדיניות של יפן היא מדיניות של מדינה פציפיסטית, עם יכולות צבאיות מרשימות. מטרת היפן היא שני איומים צבאיים מרכזיים שמטרידים את מנוחתם. אחד זה האיום הצפון קוריאני, אבל האיום הגדול יותר זה האיום הסיני. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, במיוחד בתקופתו של ראש ממשלת שינזו אבה וראש הממשלה הנוכחי קישידה, זה מדיניות של הגברת היכולות הצבאיות של יפן. המשמעות האופרטיבית זה הגדלת תקציב הביטחון שלהם כמעט פי שתיים, שזה במספרים, אם יפן הייתה, תקציב הביטחון שלה היה שמיני בעולם בגודלו, תוך חמש שנים התקציב הביטחון יהיה מספר שלוש בעולם. יפן, לאור עליית האיום הצפון קוריאני וגם האיום הסיני, היא הולכת לרכוש, לפתח יכולות שיאפשרו לה לתקוף בקוריאה הצפונית, מתקפת מנע, לא על מנת לכבוש את קוריאה הצפונית, ולפתח יכולות שיאפשר לה להקרין עוצמה למרחקים רמים יותר, על מנת להגן על אתרים אסטרטגיים שחשובים לה, כמו נתיבי ים וכיוצא בזה. בהקשר הדרום קוריאני זה יותר מורכב, כי היו נשיאים כמו לדוגמה מון ג'אין, הנשיא הקודם של קוריאה הדרומית, שניסה לנקוט במדיניות שבעבר היו נשיאים כמו קים דה ג'ונג נומויון, שניסו לקדם דיאלוג עם הצפון קוריאנים. סנשיין פוליסי בתקופתו של די-ג'יי, בכל מיני שמות, המטרה הייתה בואו נפייס, נגיע להסכמות עם הצפון קוריאנים, ונגדיל את הסחר בין שתי המדינות. ככל שהסחר יגדל, התמריץ של קוריאה הצפונית ליצור פרובוקציות יקטן, כי ככה היא תוכל להרוויח יותר משיתוף הפעולה הכלכלי. עבד בתיאוריה, במעשה לא עבד, כי הצפון קוריאני המשיכו לפתח את היכולות שלהם. מון ג'אין הנשיא הקודם הגיע לפסגה מרשימה בקוריאה הצפונית. הוא היה גם קים ג'ונג און ביקר ב-DMZ בצד הדרום קוריאני, והשיא של כל השיאים היה מפגש בין קים ג'ונג און לבין לראשונה נשיא מכהן, הנשיא האמריקאי מכהן, שהיה בסינגפור ואחר כך בהנוי, הנשיא דונלד טראמפ, שחשב שיוכל לשכנע את הצפון קוריאנים להגיע לעסקאות, ובסוף כל המפגשים התנפצו וחזרנו לנקודת ההתחלה. הנשיא הנוכחי יון סוקיול הוא יותר שמרן, והוא מתחיל לפתח יכולות צבאיות יותר התקפיות לעומת קודמו בתפקיד. אז אם בתקופתו של הנשיא הקודם ותקופתו של טראמפ התחלנו באולי משבר והיו פסגות בסינגפור והנוי, ששם חשבנו שאולי יבוא שלום עולמי, אנחנו חזרנו לנקודת ההתחלה. קים ג'ונג און ממשיך לפתח את היכולות הצבאיות שלו, ואנחנו לא פתרנו שום דבר נכון לעכשיו.
הבנתי. יש לי שאלה, האמת, תוך כדי שדיברת והסברת, אז חשבתי עליה, איך האמריקאים נכנסים לתוך הפאזל הזה? כי יפן, לפי מה שאני יודעת, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, בגלל שהאמריקאים מאוד מגבילים אותה בעצם מאז תוך מלחמת העולם השנייה, והיא לא יכולה בעצם עכשיו לצאת ולפתוח במלחמה. וגם בקוריאה הדרומית, למיטב הבנתי, יש נוכחות אמריקאית מסוימת, יש כל מיני בסיסים אמריקאים שחלקם עדיין פעילים וחלקם לא, אז איך הצד האמריקאי נכנס לתוך הקלחת הזאת?
את צודקת שבשתי המדינות, גם יפן וגם קוריאה הדרומית, יש נוכחות צבאית אמריקאית שמשפיעה לטוב או לרע על הזירה. זאת אומרת, גם סיאול וגם טוקיו צריכים לקחת בחשבון מה הפעולות שהם יעשו, מה ההשלכות שיהיה על כוחות אמריקאים. לדוגמה, אם נשווה את קוריאה הדרומית לישראל, אין פה נוכחות צבאית רשמית אמריקאית, ואז אם אנחנו תוקפים בלבנון או במדינות אחרות, כל עוד זה לא איראן, אנחנו לא צריכים אישור מהאמריקאים לבצע את זה. המקרה של קוריאה הדרומית או של יפן, מכיוון שיש נוכחות צבאית שם, אז הם צריכים לקחת את זה בחשבון, וזה משפיע. לאורך השנים האמריקאים ניסו להפעיל לחץ על היפנים, להיות יותר אקטיביסטים בנושא הביטחוני צבאי, ואנחנו, תשאלו, אנחנו רואים בשנים האחרונות, אף אחד מהצדדים, גם האמריקאים, תלוי מי הנשיא שיושב בבית הלבן, היו נשיאים יותר מיליטנטיים, לדוגמה תחילת כהונתו של טראמפ, והיו נשיאים יותר פייסנים או שיותר זהירים ביחס לקוריאה הצפונית, כמו ביידן שפחות מתעסק בזירה הזו, או אובמה, שאף אחד מהצדדים לא סס למלחמה, והחשש המרכזי זה שמלחמה תתחיל בלי שאף אחד מהצדדים מתכוון, לדוגמה שיגור טיל שיפול במקום שאף אחד לא תכנן, ותגובה של אחד מהצדדים, ולכן למרות ההצטיידות הצבאית, לא ליפן, לא לקוריאה הדרומית וגם לא לארצות הברית, יש אינטרס לפתוח באימות צבאי, מתוך ההבנה שזה עלול לגלוש לכיוונים שאף אחד מהצדדים לא רצה, במיוחד קוריאה הדרומית, מחשש ההשלכות הכלכליות. ופה במקרה הזה חשוב לשים לב, בכל פעם שהצפון קוריאנים עושים ניסוי טילים או ניסוי גרעיני, כבר שנים רבות לא עשו, אז חשוב להסתכל על הבורסה בסאול. אם הבורסה נופלת, משמע הערכה היא שיש פה משבר רציני, אבל בשיגורים האחרונים ראינו את הבורסה מגייקת קצת וממשיכה כהרגלה, כי ההנחה היא שלמרות כל הפרובוקציות הצפון קוריאניות או ניסויי הטילים, מלחמה לא תפרוץ מזה.
הבנתי,
הזכרת את ישראל. רק עוד אנקדוטה אחת קצרה, לפני כמה חודשים הייתי בסאול, והצפון קוריאנים שיגרו לוויין לחלל, הלוויין קרס, לא הגיע ליעדו, הטיל נפל לים, וזה היה בסביבות 6:45 בבוקר, יש בקוריאה הדרומית שירות של הודעות אס-אמס שפורצות לך לטלפון, שמודיעות לך הודעות כמו יהיה גשם, יהיה חם, תשים לב, היה רעידת אדמה, וב-6:45 קיבלנו הודעה לטלפון של כל תושבי סאול, תתכוננו לפינוי, לפנות את הילדים ואת הזקנים. במילים אחרות, מלחמה עומדת לפרוץ, ולקח כמה דקות עד ששלחו הודעה נוספת שאמרו, זו הייתה טעות, הצפון קוריאנים רק שיגרו טיל, אז אפשר להירגע.
הבנתי. האמת שאני זוכרת את זה, אני לא ידעתי את כל הרקע מאחורי זה, אבל אני כן זוכרת שהייתה איזושהי הפרעה עכשיו ביום בהיר אחד בבוקר. קצת בישראל ולבנון, ומכיוון שאני יודעת שזה גם אחד מהתחומי מחקר שלך, יחסי חוץ של שתי הקוריאות עם המזרח התיכון, הייתי רוצה לשאול אותך איך האיום הצפון קוריאני נתפס במזרח התיכון, במיוחד שיש איום הרבה יותר לדעתי לפחות, גדול וממשי כמו איראן.
זה מורכב. צריך להגדיר מי המזרח התיכון. אחת הדוגמאות שהתייחסותה של דוגמה של ישראל לאיום הצפון קוריאני בא לידי ביטוי בחשש ישראלי שהצפון קוריאנים מספקים, מוכרים טכנולוגיות, מוכרים טילים, מוכרים נשק בלתי קונבנציונלי למדינות המזרח התיכון. אז מבחינת ישראל, דוגמה בשנות ה-90, היו ניסיונות של מסע ומתן בין ישראל לקוריאה הצפונית, על מנת למנוע את מכירת הטילים למדינות שמקיפות אותנו ומאיימות עלינו. ב-2007 ישראל יצאה, עכשיו זה כבר רשמי כמה שנים, ישראל השמידה את הקור שקוריאה הצפונית בנתה בסוריה, בדיר אל אזור. אז מבחינת ישראל, צפון קוריאה היא לא איום ישיר, אלא איום עקיף בזה שמסייעת למדינות האזור. קוריאה הצפונית מוכנה למכור נשק לכל מי שמוכן לשלם לה, המחירים יחסית נמוכים לעומת מדינות אחרות, וישראל מוטרדת מהנושא הזה, ולאורך השנים היו ניסיונות סיכול של הברחות שהגיעו לאזור, חלקם הברחות מקוריאה הצפונית. ישראל גם מוטרדת משיתוף הפעולה בין קוריאה הצפונית לבין איראן, הן בתחום הטילים והן בתחום הגרעין. אחד אחת החששות שהצפון קוראנים יעשו עבור האיראנים ניסוי גרעיני, ועל זה כך איראן תוכל להגיד זה לא ניסוי שלנו, אבל יהיה לה את הטכנולוגיה שהיא תוכל לבדוק בקוריאה הצפונית מבלי שהיא תפר את כל ההבנות שהיא חתומה עליהם בצורה זו או אחרת. אז מבחינת הישראלים זה מקור לדאגה, ואם נחזור עוד יותר אחורה, בחלק ממלחמות ישראל מול מדינות ערב השתתפו גם חיילים צפון קוראנים לצידם של הסורים ולצידם של המצרים נגדנו, אז יש לנו חשבון עתיק יומין.
הבנתי. אני הזכרת קודם לכן, וגם אתה הזכרת את קים ג'ונג און, המנהיג העליון. בעיניי הוא דמות שהיא מצד אחד מאוד מאוד מוכרת ומאוד ידועה בחדשות, ומצד שני הוא דמות מאוד מסתורית ויש עליו קונספירציות מפה והצפון קוריאה. אז אני אשמח לשאול אותך איך אתה רואה בעצם את המנהיג העליון, את קים ג'ונג און,
כשמדברים על קוריאה הצפונית, אנחנו צריכים להבין שלמרות ששמה של קוריאה הצפונית היא הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, דמוקרטיה היא איננה. ואין פה, כאלה משטרים דיקטטוריים, השלטון לא הולך לבחירות כל כמה שנים, והמנהיג בלחץ, האם יבחרו אותו או לא. אז כאשר אנחנו מסתכלים על הסבא, האבא והנכד, השינוי בתחילת הדרך של הנכד היה שהייתה ציפייה, כמו שיש ציפיות ממנהיגים כמו בשאר אל-אסד שלמדו בחוץ לארץ, שכאשר הם יגיעו לחזרה הביתה הם יהיו יותר פתוחים, הם יהיו מוכנים יותר לקדם מעין דמוקרטיה במדינתם, והיו ציפיות שקים ג'ונג און בתחילת דרכו הציג מהן פתיחות מסוימת כלפי המערב, סליחה, וכולם התרגשו מזה וזה היה מאוד נחמד. אבל תוך זמן קצר התברר שכאשר הוא ביסס את מעמדו, הוא בניגוד לאביו שקים אל-סונג הדריך אותו, הכין אותו למעלה כמעט מעל שני עשורים, ההכנה של קים ג'ונג און הייתה קצרה יותר, ובגלל זה הוא מינה אביו, קים ג'ונג איל, מינה סביבו אנשים שילוו אותו לאורך כל הדרך, שאת חלקם הוא הוציא להורג, כי הוא חשש שהם מהווים בפניו איום. אז במקרה הזה שאנחנו שואלים מה המצפון קוראני חושב, זה לא כל כך רלוונטי, כי זה איננה דמוקרטיה שאתה שואל את הציבור מה הוא חושב. דבר נוסף שצריך לזכור, זה שמערכת החינוך או מערכת האינדוקטרינציה בקוריאה הצפונית היא מערכת יעילה מאוד שדואגת לכך, כשיוצאים החוצה מגלים עד כמה היא יעילה, שדואגת לחנך את האנשים, כולל שליטה מקסימלית בכל אמצעי המדיה של השלטון, שאין לציבור מידע חלופי שהוא יכול לקבל, אלא אם כן זה מידע חלופי שהוא איננו חוקי. ולדוגמה, כשאנחנו רואים את בלוני ההליום שמשוגרים מקוריאה הדרומית על ידי עריקים לשעבר עם כל מיני ממתקים ואלונים שאמורים להגיע לציבור ולתת לו מידע חלופי, זאת אומרת, לא סתם המשטר הצפון קוראני רואה בזה איום, כי מבחינתו מידע שאיננו בשליטת השלטון הוא בעייתי. בניגוד לאביב, אם משאל, בניגוד לאביב שהיה יותר נסתר, קים ג'ונג און מופיע יותר בציבוריות, משווק את עצמו בצורה יותר יעילה, יוצר את ההילה של המנהיג הגדול מכולם, המשכו של סבו ופחות המשכו של אביו, אבל עדיין למרות כל ההילה וההצלחה המרשימה בשיווק, אם אנחנו מבקרים בקוריאה הצפונית, אנחנו רואים את הנתונים, המצב הכלכלי לא מרגש ובאזורים מסוימים הוא בעייתי מאוד.
אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להמשיך לדבר על קים ג'ונג און, אבל מזווית טיפה אחרת. סיפרתי למאזינים ולמאזינות בשבוע שעבר קצת על הג'וצ'ו, על האידיאולוגיה שהיא מאוד נוכחת במדיניות של קוריאה בכל מיני תחומים, וכמובן גם במדיניות הפנים והחוץ. והייתי רוצה לשאול אותך, האם אנחנו רואים איזשהו שינוי באידיאולוגיה הזאת במרוצת השנים? כי כן ראינו תקופה שהתרקחה ברעב הגדול בשנות ה-90, שקים ג'ונג איל בעצם כן הסכים לקבל סיוע מבחוץ, הוא כמובן לא הלך לאזרח הפשוט בצפון קוריאה, אבל הוא כן הסכים לקבל איזשהו סיוע. לגבי מגפת הקורונה, אני ניסיתי קצת לחפש, אני לא ראיתי שהם קיבלו סיוע, ניסו להציע והם סירבו. אני לא בדיוק קונה את זה, אני בטוחה שהם קיבלו קצת סיוע מהצד. וגם קודם לכן הזכרתי שהיה בעצם כתבות ממש מיוני האחרון, שיש מצב שקוריאה הצפונית הולכת לעוד גל של רעב, בגלל שהיא בעצם הייתה סגורה מ-2020. אז אני אשמח לשמוע האם בעצם האידיאולוגיה הזאת טיפה זזה לפה או לשם, שהיא נשארה על כנה לכל אורך הדרך.
אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מגדירים את הג'וצ'ו כהישענות עצמית, זאת אומרת, מעין הסתמכות עצמית, אנחנו רואים שלאורך השנים, גם בתקופות, עד סוף המלחמה הקרה, הישענות עצמית הייתה ברבון מוגבל. כיום אנחנו רואים שעם קריסת הגוש המזרחי, לקוריאה הצפונית יש בעיות קשות, מכיוון שבניגוד לדרום שהתאים את עצמו לעולם משתנה, לכלכלה מוטת ייצור, לא סתם הם הגיעו להיות הכלכלה העשירית בעולם, קוריאה הצפונית, ומה שחשוב, עוד מילה אחת לגבי קוריאה הדרומית, לקוריאה הדרומית בניגוד לצפונית אין משאבי טבע, יש מעט מאוד משאבי טבע, סליחה, קוריאה הצפונית יש הרבה מאוד משאבי טבע, כשחלקו את החצי האי לא חשבו לפרצות את הדרום בנושא הזה, אבל למרות משאבי הטבע הרבים, הצפון קוריאנים לא הכינו את הכלכלה שלהם שתתאים את עצמה נקרא לזה להיעלמות הגוש המזרחי, ירידה בהשקעות ובסחר עם סין וברית המועצות שהפכה אחר כך לרוסיה. את צודקת ב-100% בתקופת הרעב הגדול שקים ג'ונג איל לא היה מוכן לפתוח את שערי קוריאה הצפונית במשך תקופה ארוכה, שזה גרם למותם של רבים, הערכות מאות אלפי צפון קוריאנים שמתו ברעב, וחלק מהבעיה הייתה שהוא כאשר הוא פתח לקח זמן עד שהוא אפשר לארגוני הסיוע לבוא ולהגיע לאנשים עצמם לחלק את המזון, כי הוא חשש שזה יפגע במעמד השלטון. עכשיו קוריאה הצפונית, נאמר, היא משתפרת כלכלית, אבל עדיין יש לה תלות רבה, במיוחד תלות אנרגטית בסין. זאת אומרת, במילים פשוטות, אם מחר בבוקר, למרות שאתה אבי הג'וצ'ה, או נכד של הג'וצ'ה, אתה לא נשען על אף אחד, אם מחר בבוקר הסינים מחליטים לסגור את בלון הגז ואת הדלק לקוריאה הצפונית, ומחליטים לסגור את הגשר בדנדונג ואת גשרים נוספים שעוברים בין שתי המדינות, סחורות עוברות שם בין שתי המדינות, לקוריאה הצפונית תהיה בעיה כלכלית קשה, לא בטווח הקצר, אבל בטווח הבינוני, שיהיה לה קשה להתקיים כלכלית, ולכן להגיד שמדינה היא איננה תלויה באף אחד, זה ניסוח שרק הצפון קוריאנים יכולים להגיד, ואנחנו מסתכלים, 90 פלוס מהסחר של קוריאה הצפונית הוא עם סין, בכל הניסיונות של לקדם סחר בין קוריאה הדרומית לבין קוריאה הצפונית, שהיו בתקופתם של הנשיאים הקודמים בדרום, שיכל לאפשר למנהיג קוריאה הצפונית לחפש חלופות מסחריות, כשלו לצערם של רבים, ולכן השינויים שקים ג'ונג און מקדם לא מובילים לשינוי דרסטי בנושא הזה. לגבי הקורונה, זו סוגיה כאובה ועצובה. ארגון הבריאות העולמי אמר שהוא מקבל את ההסבר של הצפון קוריאנים שאף אחד לא חלה בקורונה בקוריאה הצפונית. איך אומרים? אשרי המאמין. האליטה קיבלה סיוע רפואי, העמך כנראה שלם הזה מחיר גבוה. היתרון הוא שלקוריאה הצפונית אין בעיה לסגור את עצמה, ומכיוון שזה לא דמוקרטיה, אז הציבור לא יכול להביע מחאה כמו שהיה במדינתנו.
אוקיי, אני רוצה לעשות בעוד סוגיה שהיא מעניינת ומיוחדת לציבור הצפון קוריאני, וזו הסוגיה של עריקים צפון קוריאנים. הייתי רוצה שתספר עליהם קצת מי הם, איך הם בעצם ברוכים מצפון קוריאה ולאן, ואיך הם מתמודדים עם הקשיים, בהנחה והם הצליחו לברוח חוצה, איך הם מצליחים להתמודד עם הקשיים שהעולם מחוץ לגבולות צפון קוריאה מציב להם, גם מבחינת הלייפסטייל, התעסוקה, וגם פסיכולוגית. אני חושבת שזה מאוד מורכב לעשות את המעבר הזה ולדעת הרבה מהטעמים שכל מי שאתה מכיר וקרוב אליך באיזושהי דרך כזו או אחרת כבר לא נמצא איתנו על הכדור הזה.
רק אני מזכיר, זה מאוד מאוד מעניין הכל, אבל יש לנו איזה 5-6 דקות לצערי. אני פשוט יושב ונהנה מכל מה שאני שומע.
הנה, אני אעשה את זה זריז. למאזינים ומאזינות, תחשבו, אני חשוב להעביר את זה, כי לא כולם יודעים את זה. אנחנו, לדוגמה, בחגים, נשחקים בחגים, כי אנחנו נוסעים לבקר את המשפחה, אנחנו גרים באשדוד, נוסעים לבקר את המשפחה בתל אביב, או נוסעים לבקר את המשפחה בחיפה, וחוזרים הביתה, שוב בפקקים, ובחגים הבאים הם יבואו אלינו, וכך נמשיך במשך שנים רבות. בקוריאה הצפונית זה יותר מורכב. אתה לא יכול לנוע בצורה חופשית. אתה צריך לקבל אישור, לעבור, וכשהייתי בקוריאה הצפונית, לאורך הדרכים יש מחסומים שבהם המשטרה בודקת האם יש לך אישור לעבור ממחוז למחוז, זו הדרך של השלטון לשלוט באזרחיו. עכשיו חשוב להבין גם הנושא הזה של עכשיו מתחיל הקיץ פה בארצנו, ואנשים קונים כרטיסים, עולים על המטוס, נוסעים לשבוע שבועיים וחוזרים או לסוף שבוע. בקוריאה הצפונית אין את החופשיות הזו שאתה יכול לצאת לטיול מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, ולעיתים יש מגבלות שאומרות רק אחד יכול לטוס, שאר המשפחה תישאר בקוריאה הצפונית כרבון נכח שאתה תערוק. ובמקרה הזה חשוב בנושא של עריקה, אם אחד מקוריאה המשפחה עורק, שאר המשפחה תיענש, כי יש פה פגיעה במדינה עצמה, ולכן זה הופך להיות מורכב. מדוע להרוק, האם להרוק, ומה המחיר שהמשפחה שלי תשלם, המשפחה הקרובה, המשפחה הרחבה יותר. הדרך המרכזית להרוק היא לחצות את הגבול בין קוריאה הצפונית לסין. יש פה סיכון, כי גם כשאתה מגיע לסין, לפי האמנות הבינלאומיות של פליטים, הם אמורים להיות פליטים, כי חזרה למדינת המקור תהווה פגיעה בהם. סין איננה מגדירה את הצפון קוריאנים שמגיעים לסין כפליטים, אלא כמהגרים בלתי חוקיים, עובדים בלתי חוקיים, והיא מחזירה את חלקם. אז גם אם הם מגיעים לסין, הם צריכים לנוס או לברוח או לנסות להגיע בדרך מוסתרת למדינות אחרות, וכאשר הם מגיעים חלקם לקוריאה הדרומית, הם מצמים לפני אפליה, מכיוון שהמבטא שלהם הוא מבטא צפון קוריאני, ותמיד יש חשש שהם אולי לא סתם עריקים, אלא הם מרגלים. ויש לזכור שבקוריאה הצפונית יש להם חינוך חינם, בריאות חינם, בריאות לא מי יודע מה אפקטיבית, אבל בקוריאה הדרומית הדברים יותר יקרים, ולוקח להם זמן להתאמע בחברה, והם תמיד תחת חשש. אז חלק מהעריקים באים עריקים שחששו לחייהם, חלק מהם בגלל הרעב שהוביל לעלייה במספר עריקים. אז יש לנו מגוון רחב של עריקים שבורחים מקוריאה הצפונית. האינטרס של סין הוא למנוע בריחה מסיבית של עריקים, כי אז זה עלול להוביל לקריסתו של המשטר הצפון קוריאני. רק נגיד, כי השעון מתקתק, אם כאשר אנחנו נראה שיש עלייה במספר העריקים המובחרים, זאת אומרת האליטה עצמה מתחילה לברוח מקוריאה הצפונית, אז נדע שיש לנו אינדיקציה לכך שאולי יש איום על היציבות בקוריאה הצפונית, כי אנשים בורחים בחשש שהמשטר יקרוס, וזה אמור להדליק נורה אדומה בסין ובקוריאה הדרומית.
הבנתי, יש לי שאלה ממש אחרונה לסיום, אני אשמח שתספר קצת על הפרויקט של שישי קוריאני למאזינים ומאזינות, אני עצמי הייתי בכמה וכמה מפגשים, אז זה הבנה שלך.
תודה, בקיצור זו הייתה יוזמה שהצלחתי לשכנע את השגרות קוריאה בישראל, מאוקטובר עד יוני יש לנו פעם בחודש ביום שישי, לרוב היום השישי השני, יש לנו סדרת הרצאות וסדנאות שמפורסמות בפורום ללימודי קוריאה, באתר של שגרירות קוריאה.
וגם אצלנו ברדיו.
מה? גם אצלנו ברדיו, תודה, אני מודה לכם. שיש הרצאות על נושאים שונים, ולכל הרצאה מגיע קהל שזה מעניין אותו, רלוונטי אליו. לדוגמה, היה לנו לאחרונה הרצאה על מוזיקה מסורתית קוריאנית, מגיעים בין 60 ל-100 איש לכל הרצאה. לפני זה הייתה הרצאה על קוסמטיקה קוריאנית, לפני כן הייתה סדנת קימצ'י כשרה וטבעונית, לראשונה ייצרו קימצ'י כשר וטבעוני, ולפני כן הייתה הרצאה על לבוש בקוריאה המסורתית. במילים אחרות, מה שהמטרה שלי זה לחשוף את הקהל הרחב, וכולם מוזמנים, רק צריך להירשם, את הקהל הרחב במגוון נושאים שקשורים לקוריאה, מקולנוע, דרמות, מוזיקה, כלכלה וכיוצא בזה. המטרה היא פה, בואו תלמדו, חלקם באים אחרי שהם ביקרו בקוריאה או בדרך לקוריאה, חלקם מחליטים ללמוד על קוריאה, וזה יש את ההרצאה על טיול בקוריאה, ואנחנו ורפואה מסורתית קוריאנית, אז המטרה היא פה להשאיר את הידע של כולם, לתת להם הרגשה טובה שהם לומדים על קוריאה, ולשמחתי ממשיכים לבוא בכל שישי, בשישי קוריאני.
כן, השתתפתי בכמה, רגע שנייה, השתתפתי בכמה אירועים כאלה וזה באמת מעניין, כן, אני עד.
אני גם הייתי ממש לא מזמן בהרצאה על הקוסמטיקה הקוריאנית של טל, והיה באמת אירוע מוצלח. אלון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהקדשת לנו מהזמן שלך. אני מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתה נהנית. ואני מאמינה שאנחנו, זו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, זו כמובן תהיה הפעם האחרונה, ואני מאמינה שאנחנו נפגש או במסגרת אישי קוריאני או ב... כל מיני אירועים אחרים שקשורים לקוריאה.
וגם כאן, כי באמת, יש עוד הרבה נושאים על מה אפשר לדבר.
בשמחה, יש לכם את הטלפון שלי, אתם מוזמנים לתאם.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
טוב, להתראות. ועדי, בחרת בשיר לסיים את התוכנית, לא תוכנית, הפינה.
כן. אני אדבר על זה ממש בקצרה, מפאת קוסטר עצמן. אז שיר הסיום שבחרתי נקרא בקוריאנית תאוג'ה. אם אני מתרגמת את זה לעברית, אז בואו נלמד. זה שיר שנתקלתי בו בשנה שעברה כשעשיתי איזושהי עבודה על מוזיקה צפון קוריאנית. ואני זוכרת שהחוויה הראשונית שלי הייתה איזשהו הלם תרבות של מה שמעתי ומה זה המסרים האלה שנמצאים בשיר. כי השורה הראשונה זה בעצם בוא נלמד למען המדינה שלי. אז זה משהו שמאוד השפיע אותי. שיר מאוד נחמד, אני מקווה שתאהבו אותו ושתהיה לכם האזנה נעימה. ואנחנו נתראה לעוד פינה בשבוע הבא כרגיל.
תודה רבה, ואני, תודה עדי, אני רוצה גם להזכיר שעוד כמה ועוד כמה ימים ההקלטה של התוכנית הזאת תהיה באתר שלנו ויהיה אפשר להוריד או לשמוע באתר, מי שלא הספיק, גם התוכנית הזאת וגם תוכניות אחרות. תודה עדי, אז ניפגש בשבוע הבא ובוא נקשיב קצת מוזיקה צפון קוריאנית.
כן, אין קיי-פופ, מה שנקרא.
ביי ביי.
Because...
אגב, הבנתי שהלהקה הזאת היא מין הלהקה ייצוגית כזאת החוצה, שהיא גם כאילו קצת יותר מודרנית מהמוזיקה הצפון קוריאנית הרגילה, מה שנקרא, וגם שומעים את זה שזה טיפה יותר שמח וכזה, באמת גם כלים שהם משתמשים שם, וגם המראה, מי שראה את ה... את ההופעות שלהם ביוטיוב, אז ראה שזה ככה זה נראה. אז במוזיקה הזאת אנחנו ניפרד להיום, עד לשבוע הבא, עד עוד תוכנית ממלכת הקיי-פופ, www.radiosol.co.il. תהיו איתנו בשבוע הבא, גם יהיה לנו, אנחנו נשתדל להביא לכם אורחים מעניינים ומידע מעניין, וגם אני כבר יודע שמכינים לכם אירועים הקוריאנים. אתם אגב שומעים ברקע איך מסיימים את השיר, אבל אנחנו עוד לא מסיימים את התוכנית, ואנחנו עוברים לקיי-פופ, לשיר שיסגור את התוכנית של היום, ושוב ניפגש בשבוע הבא כאן ברדיו סול. ביי, להתראות לכולם, ותודה שהייתם איתנו בממלכת הקיי-פופ ברדיו סול.
Down the man see a top of the sleep, baby. Did you move my ego like a pillar ain't cheap, baby? Stay in your own lane, cause I'm about to swerve. Catch me when you hit my Lamborghini, go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Come from the head, go on, jump, go shutdown.